שאנחנו מדברים עליו. בשכנותי גר הרב יוחאי רודיק. הוא מפקח של מחשבת ישראל. מפקח ארצי. אז הוא מספר שהוא היה פעם בא לצפות בשיעור. איזו אולפנה מסוימת. ובשיעור תלמידה שאלה שאלה. בכוזרי, למדו כוזרי נדמה לי, הוא אמר. התלמידה שאלה שאלה, והמורה אמרה, אם את שואלת שאלה כזאת, סימן שיש לך בעיות באמונה.
אוי, וואו.
טוב, עברו כמה שבועות, הוא שולח למורה, הוא שואל אותה, כן, הוא שולח לה, מה המצב לימודי מחשבת ישראל בכיתה שלך? אז היא אומרת לו, היא מחזירה לו, הרב זוכר שהיה בתצפית? מאז אותו יום שהרב היה, כמעט ולא שואלים שאלות.
כאילו זה טוב?
מה את אומרת?
מה? זה לא טוב.
בסדר, זה כאילו הקדמה למה שאנחנו רוצים להגיד. זה קצת יעזור. טוב, אנחנו נתחיל בתנ"ך. נפתח בבקשה בסוף ספר מלכים, מלכים פרק כ"ה.
מלכים ב',
מלכים ב', פרק כ"ה. כן, בסוף. זה כמעט בסוף. כתוב ויהי בשנה התשיעית למולכו של צדקיהו בחודש העשירי בעשור לחודש. מה זה עשור לחודש? י' בטבת, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. בתשעה לחודש, איזה חודש? מה? לא, תשעה לחודש, רואים את זה בספר ישעיהו. תשעה לחודש בחודש תמוז. ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. אז קודם כל, מתי הופקעה העיר? זה פרק כ"ה, פסוק ד'. מתי הופקעה העיר? מתי הופקעה ירושלים?
עשרה
בטבת התחיל במסור. מה כתוב כאן? בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר. ותיבקע העיר.
בתשעה,
במה? תשעה בתמוז.
בתמוז,
נכון, בתשעה בתמוז. אז כבר יש לנו שאלה, אם החומה הופקעה בט' בתמוז, איך אנחנו צמים בי"ז בתמוז? מה קרה בי"ז בתמוז? לא כתוב. כתוב שהחומה הופקעה בט' בתמוז, אז אנחנו צריכים לצום בט' בתמוז, נכון, לכאורה. נעזוב את השאלה, אתם יודעים מה, אולי נקדים. בתלמוד הבבלי, גם התלמוד הבבלי, גם התלמוד הירושלמי שואלים את השאלה הזאת, למה צמים בי"ז בתמוז שכתוב שהחומה הופקעה בט' בתמוז? אז התלמוד הבבלי אומר לנו, לא קשה, כאן בית ראשון, כאן בית שני. בבית ראשון זה היה בט' בתמוז, בית שני היה י"ז בתמוז. עכשיו נראה תכף מה אומר התלמוד הירושלמי, תכף נראה בדיוק. אני רוצה אבל קצת ללמוד תנ"ך, זה ייתן לנו קצת רקע למה שאנחנו ממשיכים לראות. כתוב כך, ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה. מה חשוב להגיד שזה היה בלילה? כלומר, מה שכתוב הופקע בלילה. למה זה כל כך חשוב להגיד שזה היה בלילה?
איזה פסוק זה?
פסוק A. לא, סליחה, ד' כ"ה ד'.
מה זה תכסית באנגלית?
תכסית. כאילו,
איך אומרים תכסית?
טריק. טוב, הלאה, ומה קרה בסוף? תסתכלו פסוק ו'. ותפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה, ודברו אותו משפט. ואת עיני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור. ויעשרו בנחושתיים ויביאו בבל. אז אני רוצה לשאול, קודם כל, למה עברו את עיניו של צדקיהו? ולמה שמו אותו בנחושתיים? מה פחדו שהוא יברח?
יאש אותו,
טוב, על כל פנים, זה, מישהי זה מזכירה לה משהו בתנך, הפסוקים האלה, ששחטו את, את, את עיני צדקיהו עיוור, ויסרו בנחושתיים.
שמשון.
מה?
כן, שמשון.
את שמשון זה מזכיר לכם. מישהו מזכיר לו עוד משהו? אז בואו נפתח. אנחנו כבר פה, נפתח. תסתכלו בבקשה, שמואל א', כאן. שמואל א', פרק י' א', שמואל א', פרק י' א', הפסוק הראשון. והיה על נחש האמוני. מה?
כן.
והיה על נחש האמוני ויחן על יבש גלעד. ויאמרו כל אנשי יבש גלעד, נחש קראת לנו ברית ונעובדך. ויאמר עליהם נחש האמוני, בזאת תחוט לכם, בנקור לכם כל עין ימין. רואים? כתוב, איך קראו למלך?
נחש.
נחש. במה עשר אותו נבוכדנצר?
נחשים.
נחושתיים.
נחושתיים.
מזכיר, נכון משהו? מה? זאת אומרת, לא יודעת, כן או לא. עכשיו, מדובר, עיוורת ציטי, מה אמר להם נחש? מתי אני אכרות לכם ברית? בנקור לכם כל אין ימין. כלומר, עוד פעם, כמו ששרה אמרה, זה השפלה. כן, כל ה... ומה קרה אחרי זה? מה קורה אחרי זה? אחרי זה הם מספרים את זה לשאול, ואז שאול יוצא למלחמה. זה בעצם המלחמה הראשונה של שאול. בעצם פה שאול מתחיל להיות מלך. לפני זה, אמנם המליכו אותו לפני זה, אבל בפועל כולם מבינים שהוא מלך, אחרי שהוא לקח את עם ישראל, נלחמו נגד מון, והיה ניצחון גדול. זאת אומרת, תחילת המלכות זה פה. ועל מה אנחנו מדברים אצלנו?
סוף מלכות.
סוף המלכות. עכשיו תסתכלו, מה מילת המפתח? תראו שב... שנייה, תראו. תסתכלו בפסוק ת' ואחרי זה פסוק י' א'. כתוב למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה, תשועה מתי? בחום השמש. באים ממחרת וישם שאול את העם שלושה ראשים ויבוא בתוך המחנה וישמור את הבוקר ויקו את המון עד חום היום. ומה כתוב אצלנו? מתי הופקע החומה?
בלילה.
זאת אומרת שהתנ"ך במיוחד הפגיש לנו את במיוחד עשה פה אנלוגיה בין תחילת שאול לסוף שאול. שיש מלכות זה חום היום, שאין מלכות זה לילה. שאלה מה זה מלכות בישראל? ואז ממילא נשאלת השאלה, עשינו את זה קצת מהר, אבל זה לא עיקר הנושא, זה רק לתת רקע. ואז השאלה, אם באמת, הרי מה קרה פה לפי פשט הפסוקים, הרי אז רק חידדתי את זה דרך ההשוואה עם שאול, אבל לפי פשט הפסוקים, מה קרה פה בעצם? בי"ז בתמוז, עבדה המלכות. ואם כך, אם יש לנו אפשרות להתאבל על בית ראשון או על בית שני, לא, על, 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 על הפקעת העיר בבית ראשון ועל הפקעת העיר בבית שני, על מה היינו מעדיפים? מה, זאת אומרת, מה בעצם יותר שייך להתאבל עליו? מה פתאום שני? ובית שני לא קרה כלום. בית שני זה היה רק אמצעי לפני חורבן הבית.
כן.
אבל פה אנחנו רואים אובדן המלכות בישראל. אובדן מלכות בישראל לא מתאבלים על זה. אז ההפך, אם היה לי ראשון ושני, אז אני צריך להתאבל על הראשון, לא על השני. התאריך עצמו. היוד זין הזה, מתי הוא יותר משמעותי? בית ראשון או בית שני? ברור שבית ראשון. לפי פשט הפסוקים. לפי מה שקראנו.
אבל שם זה היה בטט.
אז לכן צריך בטט לעצום. נכון, אז אם כבר אתה אומר שזה בית ראשון, בית שני, אז צריך לעצום בטט. נכון, זאת השאלה. אז איך התלמוד הבבלי אומר שצמים בבית שני, ביוד זין? שאלה. כאילו, בית שני יותר חמור לנו. טוב. נקרא את עכשיו את ה... קודם כל את התלמוד הבבלי קראנו, נקרא את התלמוד הירושלמי. כתיב. טוב, אולי לפני זה אני אגיד לכם נתון חשוב. תראו את זה גם עכשיו. לכאורה, גם התירוץ מאוד טכני. בתירוץ של התלמוד הבבלי, בית ראשון, בית שני. בסדר, גמרנו את הסיפור, הבנו, זה בדיוק לוקח, אי אפשר לדבר על זה יותר מדקה. כן, זה תירוץ טכני. ימר כבר עשה חוקר בשם בכיר, הוא היה חוקר בתחילת המאה הקודמת, הוא ריכז, אני מדבר עכשיו על אגדות התלמוד הבבלי, הוא ריכז את אגדות הבבלי וקבצים, הוא ריכז את אגדות האמוראים בקבצים. זאת אומרת, מה נקודת החילוק שלו? האם הדברים נאמרו על ידי אמוראי בבל או אמוראי ארץ ישראל? יצא שיותר מ-80% מהאגדה של התלמוד הבבלי נאמרו על ידי אמוראים מארץ ישראל. אתם מבינים את המשמעות של זה? יותר מ-80% של דברי האגדה בתלמוד הבבלי נאמרו על ידי המוראים של ארץ ישראל. זאת אומרת שבבבל בכלל לא התעסקו באגדה. נושא האגדה היה נושא זניח. ומה שהם לקחו, הם איבאו מארץ ישראל. אז אני רוצה לתת דוגמה לזה. אז דוגמאות, זה בלי סוף, כן, זה שיעורים על גבי שיעורים, אבל פה זו דוגמה בולטת שמסבירה את העניין. וזה... ודרך זה אני אצא, בקיצור, אחרי שאני אסכם את העניין, אנחנו תבינו מה אני רוצה. טוב, תסתכלו עכשיו בתלמוד הירושלמי. כתיב, ותשאל החודש ובקיעה העיר, אני קורא במקור השני. ואת אמרת אחים, ואת אמרת שצמים ביוד זין בתמוז, זה ביחס למשנה, המשנה אומרת שצמים ביוד זין בתמוז. הרי כתוב, תשאל החודש. אמר רבי תנחום בר חנילאי, קלקול חשבונות יש כאן. אז מה אתם מבינים? מה זה קלקול חשבונות יש כאן? מה הכוונה?
שיש הבדל בין...
מה זה קלקול חשבונות?
שלא כתבו נכון.
חשבון שעשו, כן.
איזה חשבון?
בין התאריכים.
איזה תאריך לא נכון?
תאריך י"ז.
י"ז כנראה.
לא, ברור שלא. ברור שי"ז זה מסורת שכבר עברה. ברור שזה לא תאריך. ברור שתת את התאריך. ברור שה... טוב, קיצור, לא נתחיל להסביר פה, אבל ברור שתה, לא, רק שתבינו, לא, ברור שהכוונה... לא, ברור שהכוונה היא שי"ז הוא נכון. התת הוא לא נכון. זה קלקול חשבונות יש כאן.
למה התת לא נכון?
בגלל שזה היה בי"ז. זה בדיוק מה שרוצים להגיד. קודם כל, אמרנו, התחלנו בשאלה, אולי נתחיל את השאלה. קודם כל, ברור שעל בית ראשון צריך להיות אירוע טרגי, שחייב התייחסות. אז בית ראשון גם היה בי"ז. גם בית ראשון, גם בית שני.
למה? אבל כתוב כאן ט'.
אז התאריך לא נכון.
זה הקלקול.
מה, בתוך
התנ"ך? זה קלקול.
בתנ"ך.
בתוך התנ"ך.
אז תראה, בתנ"ך.
זה שאלה, לא? לפחות זה שאלה טובה. מה, בתוך התנ"ך?
הוא יגיד לי שזה אין אמונה.
זה קשור. נכון, השאלה מה זה אמונה.
אוי ווי.
טוב, אז אני אקדים, שני סיפורים. אני אקדים שני סיפורים. וכמובן שייך לסיפור שסיפרתי על הרב יוחאי רודיק בהתחלה. שייך לסיפור. קודם כל, איך מפרשים? המפרשים, איך מפרשים את זה קלקול חשבון? ברור שההסבר הוא שכוונה שבאמת בי"ז בתמוז היה הפקעה גם בבית הראשון.
גם בבית השני,
בסך הכל... לא, לא משנה הבית השני, עכשיו אנחנו לא מסכים, אבל התאריך הוא לא נכון. אז איך תאריך לא נכון? אז אומרים המפרשים, אומרים המפרשים שמרוב בלבול טעו בתאריך.
מי טעו בתנ"ך?
עם ישראל טעה בתאריך והנביא הנציח את הטעות שלהם.
למה, אני לא מבינה, למה
שנאמין
לו,
כאילו? מה, למה, ככה המפרשים מסבירים, מה פירוש למה שנאמין לו?
זה מפרש
מול
התנ"ך.
למה לא נקבל את מה שכתוב?
לא, בגלל שהתלמוד הירושלמי אומר שזה לא נכון. הוא אומר קלקול חשבונות, הוא מתכוון שזה לא נכון. זה מה שהתלמוד הירושלמי אומר, זה ברור. זה הכוונה, שהתאריך הוא לא נכון, מה שכתוב לא נכון. יש הרבה דברים כאלה, אבל לא...
צריך אמונה להאמין שזה לא נכון?
תכף, אני אעשה כמה הקדמות שתבינו על מה...
כן.
אני אעשה כמה הקדמות ב... קודם כל, מה שהמפרשים אומרים זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה ברור שזה לא נכון, למה? בגלל שאי אפשר לטעות בשמונה ימים. פשוט אי אפשר. אי אפשר לטעות בשמונה ימים. זה אפשר לטעות ביום, יומיים, שלושה מקסימום. שמונה ימים אי אפשר לטעות. כן, בין בין ט' ל-י"ז, שמונה ימים. טוב, לפני שאני אגיד לכם את זה, אני רואה שקשה לכם איתי.
גם בי"ז, נגיד בבית ראשון, גם עוד היה, כאילו, הייתה המהומה, היה האבל, היה...
בי"ז, רק בי"ז היה, מה פירוש? רק בי"ז.
כן, אבל גם...
לא, בט' לא היה כלום!
לא היה.
לא היה כלום בט'. לתת זה מספר, שסתם מישהו הכניס, בטט. אני תכף אני, בסדר, קצת סבלנות. אולי נעשה זה הקדמה. לא ישכת לירושלמי. יש, בפרשת בראשית, יש שני פסוקים שלכאורה קשים מאוד, לכאורה נראים כפירה באמונה. אחד, מה, אחד אומר, פסוק אחד אומר, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייכה. מה זה אייכה? מה, הוא לא יודע איפה הוא? מה זה היקה?
רצה לשמוע תשובה מהאדם.
אומר רש"י, אומר רש"י, היקה, כדי להיכנס עמו בדברים. אז אני שואל, וכדי להיכנס עמו בדברים, צריך לכתוב בצורה כזאת, שיהיה מי שיטעה ביסודות אמונה, יגיד, הנה, הקדוש ברוך הוא לא יודע, כאילו לא יודע. מה?
כאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא.
כן. בשביל כזה דבר כדאי לעשות את זה? התשובה היא כן. כן, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן יסודות אמונה בתוך התורה, שהם בעצם מדריכים אותנו בדרך הנכונה. זאת אומרת, הם יסודות אמונה מרכזיים, ולא נצליח להבין את זה אם זה לא היה כתוב בצורה הזאת. כלומר, מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט, תכלית העולם שיהיה אחדות בין האנשים. אחדות בין אנשים, שאיש ידבר עם חברו, אנחנו יהודים, כולנו עם אחד, פוגשים מישהו באוטובוס, מה, לא לדבר איתו? אבל יש שאלה, יש שאלה, זאת אומרת, אדם, אנחנו, אני עכשיו עולה לאוטובוס, קריית שמונה, נוסע מפה לטבריה, יושב, אני מתיישב ליד יהודי, לא יודע איך להתחיל לדבר איתו, מה אני אגיד לו, מה... אבל אני מוכר לדבר איתו, אם אני לא מדבר איתו, אני כופר. בגלל שאני לא מבין מה זה עם ישראל, מה זה אחדות ישראל, מה זה אהבת ישראל. ואני לא כופר, אני יהודי. אני צריך לדבר איתו, אז מה אני עושה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא מוכרח להגיד דרך זה. כאילו, זה דומה, למה זה דומה? זה דומה לנושא של סוטה. הקדוש ברוך הוא מחק את שמו, כדי לגרום לשלום בית, בגלל ששלום בית זה התכלית. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה שלום בית, וכל ה... זה המטרה. אז לכן הוא מחק את שמו, זה כאילו אותו רעיון. תבוא לטעות, תטעה, לא חי, ועל כך שתבין את היסוד. היסוד הוא פשוט, אתה יושב ליד יהודי, אתה לא יודע איך להתחיל לדבר איתו. אתה שאל אותו, הסתכלת, שתי דקות לפני זה הסתכלת, אתה יודע מה השעה. אתה עושה את עצמך טיפש בריבוע, תסלח לי, מה השעה? זה בדיוק, זה להיכנס עמו בדברים, כאילו אמירה אינפנטילית. כדי להיכנס עמו בדברים. אבל זה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שעושה את זה בצורה הזאת, אחרת לא נבין.
אבל השם לא יודע איך להתחיל לדבר עם אדם.
לא, אבל המסר הוא אלינו. המסר הוא לא אלינו, הוא מדריך אותנו.
התורה נכתבה בשבילנו.
בשבילנו התורה נכתבה, הוא מדריך אותנו. מה שאני רוצה לומר, תדעו לכם כלל גדול וברור, לי הוא ברור. ככל ששואלים שאלות יותר קשות באמונה, סימן שמסתתרים שם יסודות יותר חזקים באמונה ויותר חשובים. אם זה כתוב בצורה כזאת שמעוררת שאלות, סימן שהיסוד שטמון שם הוא יסוד הרבה הרבה יותר גדול וחשוב ומשמעותי. אני אתן עוד דוגמה. אתן עוד דוגמה, שם כתוב, עוד דוגמה בספר בראשית, לא קשה לירושלמי. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, נעשה אדם. נעשה אדם, זה נעשה אדם. סימן שיש שני רשויות, נעשה אדם. נעשה, שניים. אומרים חז"ל, מה זה נעשה אדם? מכאן שגדול מתייעץ עם הקטן. זאת אומרת, זה המסר אלינו. לא אכפת לי, הקדוש ברוך הוא אומר, תבוא, או תטעו, לא תטעו. אי אפשר לבנות חברה נכונה שהגדול לא מתייעץ עם הקטן. אני חושב שכל החוכמה אצלו, הורים וילדים, אף פעם אפשר ללמוד מהילדים, אני מעליהם, או... לא משנה, זה רק דוגמה, אבל... לא יכול להיות לבנות עולם מתוקן שאין התייעצות גם עם הקטנים.
הנכדה שלי שאלה בת 5, למה לא נעשה אישה? למה לא ככה התחיל?
טוב, אז צריך לחשוב איך גם עונים לה, אבל לכל פנים, גם שאלות של קטנים, כל שאלות זה בסיס, קודם כל, לא כל תשובה שולפים מהמותן, אבל שאלה קודם כל מעוררת חשיבה. וברור שהיא שותפה, כל אדם הוא שותף בבניין התורה, וכל אדם יש לו תפקיד. תוך ה... טוב, זה בקצרה, זה רק ההובלה לפני מה שאנחנו הולכים להגיד. המפרשים לא יוכלו כמובן להגיד את זה, בגלל שמה שהפשט של הירושלמי הוא הרבה יותר חריף. אבל זה, אני פשוט הקדמתי כדי להבין את זה יותר את העניין. טוב, בוא נראה הלאה. אמר רבי תנחום בר חנילאי, קלקול חשבונות יש כאן. עד הידכתיב, אני פה אקציר, עד הידכתיב, ואי בעשתי 10 שנה באחד לחודש, היה דבר השם אליי לאמור, בן אדם, אשר אמרה צור. בקיצור, אתם רואים שורה חמישית, אלא קלקול חשבונות יש כאן. בקיצור, אני, במקום שתשברו את השיניים, אני תמצית. הגמרא אומרת את היסוד, קלקול חשבונות יש כאן, התלמוד הירושלמי, ולומדים את זה, לומדים את זה, זה כמו שאתה אומר, מקור ליסוד הזה של קלקול חשבונות יש כאן, מביאים אותנו לא פחות ויותר לחורבן הבית. חורבן הבית, כידוע, חורבן הבית כולם יודעים, בתשעה באב. אבל יש פסוק ביחזקאל, פה זה כתוב, שם תסתכלו אחרי זה, יש פסוק ביחזקאל שמשמע ממנו שחורבן הבית היה באלף באב. אז איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים תשעה באב. אז אומר התלמוד הירושלמי, קלקול חשבונות יש כאן. אותו דבר. אותו דבר, אבל מה הבנו בפעם הראשונה יותר ממה שהבנו בפעם השנייה? כלומר, אנחנו עדיין לא מבינים מה זה, מה כל הנושא הזה של גילוי חשבונות. למה? בקיצור, כתבו פסוק שהוא לא נכון. כתבו פסוק שהוא לא נכון. אחד באלף באב, אחד בתת בתמוז. אבל עדיין לא הבנו. הבנו, מישהו הבין יותר מה... דבר השני, מה קרה בדבר הראשון?
זה כאילו גם שבוע, כאילו יכול להיות...
זה אותו רווח זמן, את כבר מרגישה שזה אותו רווח זמן, אבל תכף נסביר. טוב, עכשיו, כדי להבין זה יותר הלאה, אז מוכרחים להמשיך. הלאה. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר, משל למלך, אני מוסיף את המילה משל, למלך, איפה? פה?
לא, אני צריכה נייר זה.
נייר.
רגע, באוטו קטע?
כן, רבי יוחנן, שהוא ה... רבי יוחנן אמר... משל למלך שהיה יושב ומחשב חשבונות. באו ואמרו לו, נשבע בנך.
נשבר?
נשבע בנך.
הנשבע.
ונתקלקלו
חשבונות.
של מי?
של המלך.
של המלך, מי זה המלך?
השם?
מה? הקדוש ברוך הוא זה המלך, מה פירוש? איזה שאלה הזאת? זאת אומרת, בקיצור, יש מי טעה בתאריך? הקדוש ברוך הוא טעה בתאריך.
זה ממש צריך באמונה.
בטח שצריך אמונה, בגלל שזה אמרתי לכם, זה היסוד. אם יש לנו שאלה באמונה, סימן שהיסוד האמונה, הקדוש ברוך הוא הטביע פה יסוד הרבה יותר עמוק. זה בדיוק היסוד. המפרשים לא יכלו להגיד את זה. בגלל שאם היית אומרת את זה במציאות של גלות, שאסור לשאול שאלות, כמו שהחכמה הזאת, המורה הזאת, אסור לשאול שאלות. אז זה החשיבה. אבל אנחנו אומרים בדיוק הפוך. ככל שהשאלה יותר גדולה, סימן שהיסוד הוא יותר גדול. אי אפשר להמחיש את זה בצורה אחרת. זה משל, כאילו אמא, כאילו אמא משחקת עם הבן, והבן נופל מאיזה מגדל לאיזה. אז אמא כאילו מאבד את השתונות, היא לא יודעת מה קורה, מה לא קורה, לא, הוא נפצע, נהרג, מת, חי. אז כל הזמן, זה כאילו בא להמחיש. המסר הוא, לפי אני יודעתי, המסר הוא פשוט. שעם ישראל נמצא בשפל, כל המציאות מבולבלת. זאת אומרת, בעצם, מה זה תאריך? תאריך זה בא לתת עוצמה למציאות. משמעות. זאת אומרת, זה כמו ששאלנו, כתוב לילה. מה זה לילה? זה מישהו שאלה. עכשיו נניח שחורבן הבית היה הופקע העיר, 2:00 PM. אז מישהו שואל את החבר שלו, תגיד לי, מה השעה היום בצהריים? 2 או 4? בשעה שהבית, שהעיר החורבן. אז הוא אומר לו, טיפש, אתה לא רואה לילה? לא משנה שהשמש זורחת, זה כמו שאמרנו, חום היום או לילה. השמש זורחת, אבל אתה לא מבין שהמציאות מבובלת, הכל נמצא פה בקאוס. בכאוס גמור. זה הכוונה. הכוונה, זה כאילו מישהו שואל, מה התאריך היום? לא, מה אתה שואל אותי על תאריך? יכול להיות ד', יכול להיות כ"א, יכול להיות... אין משמעות לתאריך. אין משמעות לתאריך. זאת אומרת, לקחו תאריך סתם. ת', החליטו ת'. תכף נראה למה החליטו ת', אבל באופן כללי, קודם כל, רוצים להגיד לנו, אין משמעות לתאריך. המציאות מבולבלת. נמשיך הלאה. אבל לא נגמר פה המשל. אמר, יעשה זה ראש לחשבונות. יש לנו עוד יסוד, אז תסתכלו רגע, אני אקצר בגלל שאנחנו בכל זאת קצת הארכנו. תסתכלו במקור הבא, אני אקצר אותו, מי שיסתכל אחרי זה, הדפים נשארו תצאו. שם כתוב, יש שם סיפור, אני מקצר את הסיפור, יש שם סיפור שיהודי אחד חרש את השדה, ובדיוק עבר שם איזה ערבי אחד, עבר שם בדרך, והוא שמע את השור שלו גואה. אז אמר לו, יהודי, יהודי, תתיר את המחרשה שנחרב בית המקדש שלכם. אחרי זה, אחרי כמה שעות, עבר זמן, ועוד פעם עבר שם ערבי, והוא שמע אותה גואה פעם נוספת. אז אמר לו, יהודי, יהודי, תרתום את המחרשה שנולד המשיח. זאת אומרת שהתלמוד הירושלמי אומר לנו, ביום שנחרב הבית, נולד המשיח. אז זאת אומרת, או במילים אחרות, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, שלמרות כל המשברים הקשים, אנחנו עכשיו צועדים לקראת מהלך שברור שיהיה כבוד הבית האחרון גדול מכבוד הבית הראשון. זה ברור לנו שאנחנו יכולים למהלך כזה. זה פשוט. זה כיוון חינוכי שלם, כן, שאנחנו מוצאים אותו בירושלמי. אז לכן שאנחנו עכשיו מתחילים חשבון חדש, מתי מתחילים חשבון חדש? לא, אבל אני מתחיל חשבון חדש, אז מתי אני מתחיל אותו?
בדיוק בקצה של ההרס, של
ה... מתחיל אותו באלף, נכון? באלף אני מתחיל אותו.
אבל תאריכים לא חשוב.
כן, אבל... תאריכים לא חשוב, זה יסוד אחד שהכל מבולבל, אבל יש עוד יסוד שמתחילים ספירה חדשה. שמתחילים מעלה חדש, אז א' הוא כן חשוב. זה בדיוק העניין, יש פה שני יסודות אמונה. יסוד אחד שהכל מבולבל, אבל יסוד שני שמתחילים מהלך, בדור, אנחנו בטוח שלא נהיה בסדר, אז מהלך נוסף, שני מהלכים ביחד. אז לכן אני צריך את האלף. אז זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים. הרי מה קורה כאן? קודם כל שימו לב, בין י' ז' ותמוז ותשעה באב, כמה, מה?
שלושה
שבועות, 21 יום. בין ט' ל-א', כמה זה?
21.
גם 21 יום, נכון? תראו מה... אני קורא במקור השלישי. בין כמעט דאמר בתשעה לחודש, בין כמעט דאמר 17, מהי ביניו? 21 יום, מיום שהופקעה העיר, ועד יום שחרב בית המקדש. 21 יום. אמר רבי אבונה, סימנה, מקל שקד אני רואה. זה נבואת ירמיהו. ירמיהו אומר, מקל שקד אנוכי רואה. מה הלוז הזה שהוא מוציא את ניצו ועד שהוא גומר את פירותיו, מהפרחים עד הפירות של השקד לוקח 21 יום, כך מיום שהופקיע העיר ועד יום שחרב הבית 21 יום. מאן דאמר בתשעה לחודש, באחד באב חרב הבית, מאן דאמר בתשעה באב חרב הבית. רואים, בעצם השלושה שבועות האלה זה נבואת ירמיהו שאומר מקל שקד אנוכי רואה. אז עכשיו אנחנו מבינים את הכל. אמרנו בהתחלה, אמרנו את היסוד של קלקול חשבונות יש כאן בקשר להופקיה העיר. הבאנו ראייה מחורבן הבית. מה צריכים את הראייה? אז זה מסביר לנו את הכל. התאריך א', אמרנו שאין משמעות לתאריך, זה נכון, אבל יש משמעות לתאריך א', שבא בקשר לחורבן הבית. לא יש כאן משמעות, בגלל שהוא אומר, הוא בעצם מביע יסוד אמונה נוסף. אז יש לו משמעות. אז אם על כך אני לוקח את האלף, לוקח 21 יום אחורה, אז יוצא לי תת, אז אני מבין מה שהגמרא רוצה להביא ראייה מאופקי העיר, אבל היא מביאה ראייה מחורבן הבית. בגלל שהטף בן עמוס באמת אין לו משמעות, אין לו שום משמעות. המשמעות שלו היא בגלל לקיים את נבואת ירמיהו אחרי שאני יודע את היסוד של האלף. בקיצור, אם נסכם עד עכשיו, אם נסכם עד פה, מה שראינו עכשיו, ראינו שמה שהתלמוד הבבלי אומר משהו טכני לחלוטין, התלמוד הירושלמי לוקח, עושה פה שיעור אמונה שלם, מכניס פה גם את היסוד שעם ישראל בשפל הכל מבולבל, שהאופטימיות אינסופית, אופטימיות של אינסופיות בתהליכים, בזה מהלך, שאין ייאוש בעולם כלל והכל יהיה בסדר. ודבר נוסף, נכנס פה נבואת ירמיהו, אחדות התנ"ך, יחזקאל, ירמיהו, כל הדברים האלה. וזה בעצם בא לומר, מה שאמרתי בהתחלה, שבעצם בבבל לא התעסקו בכלל בהגדה. ובארץ ישראל עשו מזה שיעורים שלמים. זה שיעור שלם עכשיו מה שעשינו, נכון?
כן.
השיעור יכול להרחיב אותו גם, אבל לא, לראות דוגמאות נוספות לכל היסודות שאמרתי. תוך ה... ואין פחד בכלל מלומר דברים שלכאורה נראים לאנשים, לא יודע, כפירה. יש דוגמאות רבות לזה, זה רק כדי להבין יסודות מרכזיים שהם בעצם היסודות המרכזיים ביותר בתורה, ביהדות.
אז אולי בפשטות מאוד. אז אתה אומר שעכשיו שאנחנו בארץ, אנחנו צריכים ללמוד בצורה אחרת, וללמוד
אני מגיע לך מה אני אומר.
שאלות,
ברור, זה פשוט. ברור, זה פשוט. אני אומר, אבל כשאני אומר שהתלמוד הירושלמי, התלמוד הירושלמי הוא בעצם הבסיס היותר חי ויותר עמוק של הזהות היהודית. זה מה שאני אומר. פשוט. מה שאנחנו רואים, תורת הרב קוק, בעצם המקור שלה זה התלמוד הירושלמי. והתלמוד הבבלי, עניינו, חוץ מזה שהוא לא התעסק, זה כמו ששואלים רבנים חרדים, היה כמה ניסיונות למפגשים בין רבנים חרדיים מובילים. הם אמרו שפשוט אנחנו לא מתעסקים בנושא אמונה. זה לא הנושא שמעניין אותנו. יודעים מה זה אמונה, אמונה תמינה, אבל מה בדיוק, מה הקשר בין עם ישראל וארצו, מה תפקידו, מה עניינו, מה זה עם ישראל, מה זה כלל, לא, הדברים האלה לא מעניינים אף אחד. מעניין אותה רק על המדנות. וברור שתחילת התחייה הלאומית זה יהדות אחרת. זה יהדות שהייתה לעולמים, זה מה שאני אומר, הרב קוק לא המציא את התורה הזאת. הבסיס של הרב קוק זה התלמוד הירושלמי. מדרשים, אבל יותר התלמוד הירושלמי עצמו, גם מדרשים כמובן שהם גם בארץ ישראלים. ואני טוען שככל שאנחנו נכיר את המקורות של התלמוד הירושלמי, פשוט נחיה יותר את מה שאנחנו משדרים מדברי הרב קוק, מישיבות ההסדר, כל מה שקרוי תורת ארץ ישראל. לי זה לא נוכל להתקדם. אני רק אמחיש את זה אולי בדוגמה שתבינו על מה אני מדבר. התלמוד הבבלי כמובן, הרי מה, התלמוד הבבלי זה היצירת מופת הגדולה ביותר שקמה בהיסטוריה. למה? בגלל שהיא הצילה את עם ישראל. זאת אומרת, לא היה בעולם מציאות שעם שמר על זהותו במציאות של גלות. אין כזה דבר. רק התלמוד הבבלי הצליח. אבל כדי להצליח בדבר הזה, הוא היה מוכרח לנקוט טקטיקה של שימור. זאת אומרת, לא התורה בגדלותה. התורה שלא לא נתערבב בעמים. תורה ש... שמנתקת בין חומר ורוח, תורה שלא מדברת רק על הפרט. אני לא ארחיב, אבל כל ה...
טכני,
תורה טכנית כזאת, תורה טכנית שיש רק בית כנסת ורק בית מדרש, ורק תורה שמנותקת מהמציאות. אני רק לסדר את האוזן, אני זכיתי, הייתי... למדתי, קיצור, למדתי בישיבת הסדר, הייתי, אבל בשירות הצבאי שלי הייתי עם ישיבה X. בישיבה הזאת, תמיד, אני אזרחיתי להיות בין הדברים, דבר תורה בשבת. הייתי אומר דבר תורה, היו החבר'ה אומרים לי, לפני שהייתי מתחיל, רק לא פוליטיקה. זאת אומרת, אוריינטציה חרדית, למרות שהיא ישיבת הסדר, שבעצם, בעצם יש תורה, יש חיים, זה משהו, לא אמרתי מין להצביע בבחירות.
ירושלמי היה נקרא פוליטיקה?
התלמוד הירושלמי מחבר בין התורה והחיים, אז אתה מבור שאם אתה מבין מה בשאלת מה שהיום קרוי שלום תמורת שטחים דוגמה, או לא יודע, סתם דוגמה, יש עוד שני נושאים, אבל ברור שזה תורה, זה לא פוליטיקה, זה אבל בתודעה זה פוליטיקה, וזה אל תדבר פוליטיקה. זה כאילו נושא אחר, לא, הם מסכימים איתי כולם, דוגמה ברוב הדברים שאני אומר, כן, אבל זה לא שייך, מבחינתם לא שייך לתורה. זה הנתק שהיה בגלות, זה בדיוק השיטה של התלמוד הבבלי, ככה כל הזמן חשבו. אני רק אסבר את האוזן שתבינו יותר, שתבינו יותר על מה אני מדבר, למשל, מלאכת כפיים, מישהו שואל, מלאכת כפיים, לפי התורה, לפי היהדות, זה ערך, ערך צורך או עונש?
שאלה טובה.
נו, מה את אומרת? זו שאלה?
זה ערך.
ברור שזה ערך, איזה שאלה זאת? פשוט שזה ערך. אבל מה לעשות שבתלמוד הבבלי כתוב שרשב"י אומר שזה עונש, רשב"י אומר זה עונש, ורבי ישמעאל אומר זה צורך. איך אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר את זה פשוט, בגלל שהעורך של הבבלי אמר שאם לא נגיד בצורה כזאת, אז יצאו לנו כולם מתבוללים, חייבים לומר, רשב"י דמות מוערכת, ורבי ישמעאל, אז אנחנו נגיד לא את האמת, לא נגיד את האמת, בגלל שבתלמוד הירושלמי כתוב שגם רשב"י וגם רבי ישמעאל אומרים שמלאכת כפיים זה ערך. ברור שזה ערך, איזה שאלה זאת, זה בכלל שאלה. אבל אני מוכרח לומר שזה צורך או עונש בגלות. אני חייב לומר, אם אני לא אומר אני פושע, בגלל שאז אני גורם לילדים להתבולל. חייב לומר, אני חייב לומר את השקר הזה.
כדי לשמור אותם,
כדי שאני רוצה יהודים או גויים, מה אני רוצה? זה בדיוק השאלה. איך אומרים שקר? מה זה איך שקר? אני מציל אותו. מה, אני לא אגיד שקר? אני מלביש את האמירה שלו על רשב"י, שדבר שלא יכול להיות שהוא אמר, כדי להציל אותו, פשוט. טוב,
אני יכולה שוב, הכל בפשטות, כי אני מנסה להבין את העיקרון, אבל אפשר להגיד שנראה שינוי בהלכה בימים...
אני לא יודע אם... לא, אי אפשר לראות שנראה שינוי בהלכה, בגלל ברור שלא נראה שינוי בהלכה. השינוי, כלומר, עם ישראל יש לו הרבה שאיפות, אחד מהשאיפות זה סנהדרין, ברור שברגע שתהיה סנהדרין, אז ברגע, ברור שנראה שינוי בהלכה. זה בדיוק העניין.
בגלל שזה פעם ירושלמי כמקור, זה לא הבבלי של הגלות.
נכון, אז הרבה דברים השתנו, אין ספק, אבל ברור שזה לא יכול להיות שכל אחד יקנה תורה לעצמו. אחד חושב שזאת האמת.
לא, לא
אמרתי
כל אחד ישנה.
לא, אז גם הרבנים, אבל את אומרת שהרבנים לא יודעים בכלל מה זה תלמוד ירושלמי. הם לא מבינים את ה... אם אני אשאל רב, מה זה... מישהו פעם אמר לי, באתי להעביר שיעור, אז הוא אמר לי, טוב, תלמוד ירושלמי זה קצפת.
היי.
זה כאילו, אתה מדבר על אני מדבר על יסודות, על היסודות הכי פשוטים. היינו פעם, עכשיו, עשינו שבת ירושלמי. יש לנו מכון, כמובן, יש לנו מכון שמתעסק עם התלמוד ירושלמי, מצאנו כמה ספרים, עשינו שבת לפני איזה חודשיים, שלושה, בשווה שמרון, שבת ירושלמי. אז אחד התעניין אצלנו בשכונה על קריית משה, אז אשתו, אני לא יודעת מה זה, ידבר אליי, לא ידבר אליי, תלמוד ירושלמי, זה משהו כזה, לא יודעים הרי מה מדובר, מה?
ארטילאי.
כן, זה פלפול, עמדנות, לא יודע מה כל אחד תופס. הלכתי לישיבה אחת מסוימת, אמרו לי, טוב, הוא רק השיעורים הגבוהים יכולים לבוא. כן, זה כאילו,
זה... שלא לברבל?
מה?
לאיזה סיבה?
שלא ללמד. לא, בגלל שהוא חושב, נדמה לו שזה משהו כזה קשה, מסובך, לא יודע. אז האישה הזאת אמרה לאשתי, לא נראה לי שזה שייך לנשים. אחרי השבת היא אמרה, תרשמי אותי ראשונה. כן, פשוט אנשים לא מבינים, לא יודעים על מה אנחנו מדברים. פשוט שומעים תלמוד ירושלמי, זה ספר שלא פתחו אותו, בכלל לא יודעים מה זה, מי זה, מי נגד מי. אז נדמה שזה למדנות, פלפול, רק תלמידי חכמים כאלה...
רק הרב גורן יודע.
מה? רק הרב גורן מכיר בזה. כן, כאילו רק הרב גורן יודע מה זה תלמוד ירושלמי. הרב גורן עשה דברים חשובים מאוד בתלמוד הירושלמי, אבל מה שאני מראה, התלמוד הירושלמי זה הבסיס היותר חי ויותר עמוק של כל מה שאנחנו משדרים. זה דברים פשוטים וברורים. אני עובד על הנושא הזה כבר, קראתי פעם, זה התחיל, אולי גם חשוב המקור, איך הגעתי לזה. אני פשוט קראתי את איגרת קוף ג' של הרב קוק, במצב רוח מרומם, ואז אמרתי, כל הזמן מדברים בישיבות, אני עברתי מסלול סטנדרטי, הסדר אחרי זה, הייתי כולל מורים ורבנים, כל הזמן אמרתי, בישיבות שלנו מדברים תלמוד ירושלמי, תורת ארץ ישראל, בוא נבדוק, נראה, מה זה?
מה הולך פה?
מה הולך פה? מה כל הזמן? זה סיסמה, מה זה? אז כמובן, דברים נאמרו, אחד מהדברים החשובים שאני עושה זה ליקוט, של כל מיני דברים, של כל... אז ביחד, כשמי שאמר דוגמה אחת, עוד דוגמה, עוד דוגמה, זה לא מספיק, אבל ברגע שזה
מצטרפים.
חולש להמון המון נושאים, אז אתה מבין שזה גישה חינוכית שלמה, זה לא קצפת, אלא זה הבסיס. אולי זה גם קצפת, אבל לא, זה קודם כל בסיס.
אז למה זה לא חודר? למה זה לא חודר?
למה זה לא חודר? אז קודם כל, לכן קודם כל הסכמתי, הבנתי שיהיה פה שיעור נשים. אמרתי שנשים, קודם כל, אני לא יודע כל הנשים או לא נשים, אבל אם יש מהפכנות בעולם, אין ספק שזה מתחיל מנשים.
לאט לאט, מה?
מה?
שלומדות כל הזמן תמוד.
לא, זה לא המהפכה, זה מהפכה טיפשית. זה ה... מה?
למה?
לא, לא יודע מה... מה, שנשים לומדות גמרא?
לא, גמרא, לומדות בכלל.
לשון בלחי.
לא, זה מה שהיא אמרה.
שמה?
לא, זה מה שהבנתי, סליחה, אני אמרה
כמה... קצת סרקסטיק.
מה?
היא אמרה בסרקסטיק.
לא, יש, לא, יש כל מיני מהפכות. יש כל מיני מהפכות. קודם כל, תדעו לכם, זה בדיוק, גם את צודקת, זה בדיוק מה ש... זה שמאמר בירושלמי.
אמרתי שזה מתחיל עם הנשים, ואני כאילו... לא יפה, אמרתי, כן, כי אנחנו לומדות תלמוד, שאולי לא נכון, כאילו, איך אתה רואה...
לא, יש כנראה כל מיני מהפכות, הרי יש כל מיני מהפכות בעולם. קודם כל, תדעי, אולי נמחיש את זה דרך עם ישראל. עם ישראל הוא עם הכי דינמי בעולם. זאת אומרת, שמה שחזל אומרים על אופייה שלו, אין אתה יכול לעמוד על אופייה הזאת, של אומה הזאת, נטבעת לעגל ונותנת, נטבעת למשכן ונותנת. זאת אומרת, השאלה לאיפה מפנים את זה, אבל זה שיש, היהודי לא יכול לשבת...
תסיסה כזאת.
יש תסיסה, יש כל הזמן כוחות אנרגיות שרצות באוויר. יהודי לא יכול לשבת בשקט. זה ה... אנחנו רואים כל המהפכות בעולם. כל המהפכות בעולם זה יהודים. ואם אנחנו רואים ביהודים, אז אצל נשים זה עד אחת כמה וכמה. בתוך עם ישראל.
למה? אני לא מבינה למה.
ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה למה? אני יודעת מה ברא את עם ישראל.
אני יודעת מרקס, אני יודעת מרקס ואנגלס.
לא, את יודעת מה... לא, לא אמרתי שאליהם גברים גם מהפכנים, אבל אנחנו לא יודעים. נשים אולי בשמות פחות מפורסמים, בגלל שהגבר הוא בכל זאת הוא אדם החזק. אז השמות נשארים, אבל לא יודעים איזה אישה עמדה מאחורה והוא לא עמדה מאחורה בכל ה... אני לא מבין, מי שרואה את מפעל ההתיישבות לא מבין שזה בעיקר נשים או זה עומדות מאחורי העניין. זה לא בא להגיד שגברים לא שייכים, אבל ברור שהרוח החיה זה נשים. מה?
יפה.
לא, אז אני אומר... אז קודם כל, אם את אומרת מהפכות או לא מהפכות, אז זה... אז בסדר, אנחנו כל... למה אנשים... זהו בדיוק העניין, בגלל שגברים הרבה יותר שמרנים, ככה למדו, אז אנחנו לא משנים. כל ה... בקיצור, זה גם עניין של עמדות כוח, זה כל מיני דברים, תוך ה... בקיצור, מה שאני אומר זה דברים פשוטים. זה ה... נכתבו חומרים, אפשר, אמנם אני רק הדגמתי את זה רק בזה, אבל קודם כל הוצאנו כבר כמה חומרים, כמה ספרים. דרך עוד ספריית בית אל, זה ספרים שנקרא אוצרות הירושלמי, אורות הירושלמי. אוצרות הירושלמי זה אורות ירושלמי בפרשת שבוע. אני חושב, אני עכשיו עובד על ספר שלפי אני יודעתי הוא... אני חושב שהספר הכי חשוב ביותר שנכתב. כלומר, להראות איך התלמוד הירושלמי נוגע...
נכנס לתוך היהדות או...
מה?
מלוות אולי את היהדות כאילו?
מראה את העוצמה של התלמוד הירושלמי בכל מיני נושאים של משפחה וזוגיות, של ארץ ישראל, של מאמץ אנושי, של חיים ומוות, של שימור ופריצה, של שמירת הבריאות, של מלאכת כפיים, כל מיני נושאים כאלה אטרקטיביים. אתה רואה, אני הייתי קורא לה, אם אני רוצה להגדיר, כמו שהיא אמרה משהו טכני, אני רוצה להגיד, זה בעצם המסקנה של האיגרת קוף ג' הזאת. האיגרת קוף ג', תכף אני אגיד בדיוק מה כתוב בה, המסקנה שבעצם התלמוד הבבלי זה מורה והתלמוד הירושלמי זה מחנך. זה
איך זה לא חדר לעולם הישיבות?
אני לא יודע, אבל לאט לאט, ברוך השם. אז לא יודע, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. מה?
זה עוד הגלות בארץ.
נכון, נכון.
זה הגלות של השומרים ומשנים.
מה?
של השמרנות ולא משנים.
נכון, נכון. זה לא משנים, זה היה מעולמים. זה לא צריך לשנות, זה לחזור פשוט. זה היה החזרת עטרה ליושנה, זה לא שינוי. זה בדיוק זה התלבטות בכל מיני סוגיות שעומדות על הפרק בתוך ה... טוב, אני לא יודע לאיפה לגלוש, בגלל שאני, אם אני מדבר פה, אז אני אדבר, יכול לדבר פה...
עד מחרתיים.
מה? כמה?
עד מחרתיים, יותר.
מחרתיים, מחרתיים זה...
עד לילה.
לילה. לא, עד מחרתיים.
אנחנו רוצים חוק.
מה? לא, היה...
אנחנו רוצים לדבר עד שמש.
לא, לא, לא.
עד שמש. לא, עד לילה. טוב, רק נגמור את ה... בקיצור, אתם מבינים שאני יכול פה ללגוש כל נושא, כל נושא פשוט...
תגיד לנו בסוף עוד פעם את השמות של הספרים שיצאו.
רגע, קודם כל, קודם כל, אולי הנה, הזכרתי שבת ירושלמי, אולי תרצו להיות שבת ירושלמי, אז אם יש לי איזשהו אימייל ורוצה לתת לי את האימייל, סתם ככה, יש לי קבוצה באימייל של יותר מ-900 מכותבים, זה נקרא שוחרי הירושלמי, מה? צריך לאשר את זה פעם אחת, אני שולח כל פעם איזה רעיון אקטואלי בירושלמי. זה ה... אז נשמח.
אפשר לעשות כאן שבת.
מה?
אפשר לעשות כאן שבת.
כמה את יכולה לארח?
רווקים, רווקות, הרבה.
לא, משפחות.
משפחות, שבעה.
בסדר, אנחנו...
אלה הם באים באוהגים.
מה? השבעה זה רק המרצים. אז אם אנחנו רוצים שמישהו ישמע, אז מה נעשה? יש לנו בעיה.
אוהלים.
אוהלים, בסדר. אנחנו, לצערנו, תשמע לסוף.
זה הירושלמי, יש תשובה לכל דבר בארץ.
מה?
כי השואלים, זה...
לא, אין הכי נמי.
זה לא שמרני, זה לפרוח.
לא, אין הכי נמי, לא, ברור, אבל אנחנו, לצערנו גם הציבור שאנחנו מדברים איתו, ציבור עדיין קצת, איך קוראים לזה? קצת בורגני, עדיין. לא, זה גם חלק מהבעיה, זה בדיוק חלק מהבעיה, הבעיה שעדיין לא... אם היו מבינים את זה במוסדות והיה מתחיל מהנוער, זה היה נראה אחרת לגמרי. אבל עדיין גם במוסדות האלה עדיין לא מבינים מספיק את העניין. טוב, בקיצור, רק... קודם כל לחזור לאיגרת קוף ג' לאיגרת קוף ג', אז שם אמור הרב, זה אגב איגרת מאוד מאוד קשה מסובכת, אבל רוח הדברים זה כמו שאמרתי, מחנך מול מורה, ככה אני תופס את ה... ככה אני מסכם בצורה פופולרית את העניין. שם הוא אומר, הרב יעקב בן אשר, הוא מביא דבר מעניין, הוא מביא שם דבר על ה... בכלל, על היחס להגדה. שזה כמו שאמרנו בחקר, הוא כותב שם, כי יפלא ממך דבר, כתוב כי יפלא בפרשת זקן ממרא, אז לפי התלמוד הבבלי, דבר זה הלכה. לפי התלמוד הירושלמי, דבר זו אגדה.
אז הלכה ואגדה, זה שני...
זאת אומרת, יש הלכה באגדה, אגדה זה דבר רציני, דבר... ובהמשך, הרב צבי יהודה אמר על ה... בהמשך הוא אמר על סמך הדברים של הרב, שהם מקורם בירושלמי, שזה בעצם החידוש המרכזי של ישיבת מרכז הרב, זה לימוד חצי שעה אמונה כל יום. וואו. על סמך הירושלמי הזה. כן, זה החידוש, אנחנו יודעים, לכאורה, תגידי, כל כך הרבה חידושים יש. החידושים האלה זה רק נגררות. בעצם החידוש זה לימוד חצי שעה אמונה כל יום. מתוך הירושלמי הזה, כמובן, זה שיעור שלם. זה המחשה מה שאמרנו, שאיך התלמוד הירושלמי מתייחס להגדה, לכל ה... איך הוא דן בכל ה... אגב, גם בנושא שאמרנו על האישה בישראל, יש הרבה מה להגיד אתם יודעים מה, אני בכל זאת לא אגיד. קודם כל זה נושא, אמרתי שלכם, זה גם מופיע בספר, אבל שרק תבינו את העניין, נכון? אנשים לא, למשל, יודעים, כתוב, נכון, למה אנשים מדליקות נרות שבת? מה? לא, למה מדליקות נרות שבת? למה שתיים? זה שניים, למה מדליקות נרות שבת? כתוב, אין חיבור, נכון? אין חיבור, ראש של עולם. הם ידליקו ראש של עולם. אז מה פירוש? מה פירוש? מה זה שייך לזה לזה? אז כתוב, להסביר עוד פעם, עוד מאמר ש... עוד... להסביר עוד מאמר... עוד מאמר שקשור לעניין. כתוב, מה עושים בלוויה? היום יודעים שאנשים אסור להם בכלל להגיע ללוויה, אבל כמובן שגם בתלמוד הבבלי כתוב ש... לא כתוב שאסור, מה פתאום? כתוב, יש מחלוקת, האם נשים יוצאות ראשונות או יוצאות אחרונות? זאת אומרת, ברור שיש הפרדה בין אנשים. מה?
שיש הפרדה, זה ברור.
כן, אבל אז יוצאים עם ראשונות, ברור שהן יוצאות, זה לא, אין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה. מה? קודם כל, אגב, אני יכול להגיד לכם, אנחנו מראש... טוב, יצא זה, אני חושב ש... יצא לשוחרים, יצא הודעה, אבל אני כבר יכול לכם מראש שאנחנו... אנחנו... השבת, סתם שבת ירושלמי, שאנחנו מארגנים בהר ברכה בשבת פרשת לך לך. תוך ה... בסדר, רק לידי... אמנם זה עוד הרחוק, אבל... מה? מה?
זה זז.
טוב, הזמן... על כל פנים, בתלמוד הבבלי, כתוב, יש מנהג שנשים הולכות קודם, יש נשים שהולכות אחורה. בתלמוד הירושלמי כתוב את הטעם. כתוב, אלה שאומרים שנשים הולכות קדימה, זה בגלל שהם קיבלו אורו של עולם. הם הביאו מיטה לעולם. זה הם הביאו. ואלה שאומרים שנשים הולכות אחורה, זה שלא היו מסתכלים בנשים. זאת אומרת שכולם מסכימים בעצם שהסיבה המרכזית שהם קיבלו את אורו של עולם. זה בדיוק אותו דבר. היא קיבלה אורו של עולם, היא תדליק אורו של עולם. לכאורה מה זה שייך? בטח זה שייך. זה כמו שעגנון אמר, עגנון אמר, עגנון שהוא כותב על הקדיש. ומה זה קדיש? למה אומרים קדיש? יש שם עגנון, יש לו... מה? לא, מה זה שייך לקדיש, אבל פתאום, מה כל העניין? למה הוא התגדל והתקדש? בגלל שכל יהודי יש לו תפקיד בעולם. כל יהודי יש לו תפקיד בעולם. עכשיו שיהודי נפטר, אז יש פחות חיים בעולם. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, התגדל והתקדש שמו של... תביא יותר חיים לעולם. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו מקווים שאיכשהו... ולמי אנחנו קודם כל פונים? לאנשים. אנחנו אומרים, יש להם אנרגיות, גם אם מפנים את זה להרוס, כמו שאמרנו, נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים. זאת אומרת, תוסיף יותר חיים לחיוביים, זה הכוונה, עכשיו יש פרות חיים. אז קודם כל, אנחנו, עכשיו אנחנו מעודדים אותך להוסיף הרבה יותר חיים בעולם. זה ה... מה? זה הרעיון, כן, זה כמו, זה ממשיך את מה שאמרתי, בתוך ה... מה שהסברתי בקצרה. טוב, עכשיו רק נגמור את העניין הזה, ובכל זאת שני מילים על יריחו. מה? נגמור עוד כמה דקות, אל תדאגו. קודם כל, עוד עניין, אמרנו, הרי לכאורה, התלמוד הבבלי אומר, התלמוד הבבלי אומר, שבעצם... שבעצם מתאבלים על בית שני ולא על בית ראשון. ואמרנו הרי לכאורה, פשט התנך אומר הפוך. איך, אז איך הוא אומר את הדבר הזה? אז מה התשובה? התשובה היא ברורה, נושא המלכות זה נושא זניח בתלמוד הבבלי. מלכות זה לא עניין, זה לא נושא. יש רק את המקדש. המלכות זה לא, בכלל לא נושא. רק להמחיש את העניין, אפשר להמחיש, זה כמובן שיעור שלם, מלכות, בבלי וירושלמי. כמובן אני לא אכנס לזה, אבל רק לסבר את האוזן, מה שנקרא. לסבר את האוזן, כתוב, הרב קוק אומר שמדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. מה הוא מתכוון לומר? לא עכשיו נעשה בדיוק אקטואליזציה, אבל הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך מדינה. זה הכוונה. מה? נכון, זה דרך... זה לא משהו שמימי, הקדוש ברוך הוא מופיע בעצם המדינה מייצגת את הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה. זאת אומרת, יכולה לייצג אותו ב... זה כמו אבא ובן, אבא ובן, אז אבא תפקידו לייצג, הבן תפקידו לייצג את המשפחה, הוא יכול לא לייצג אותה, הוא לייצג אותה בהפוך מה... אז יש פסוק, יש פסוק לצורך העניין, יש פסוק מפורסם. יש פסוק מפורסם שכתוב בפסוק, כתוב בפסוק, וישב שלמה על כיסא השם למלך. כן, וישב שלמה על כיסא השם למלך. זה אותו רעיון. כן, זה כיסא השם. הכיסא של שלמה זה...
זה כיסא השם.
נכון.
אתה צריך, לא.
תודה, תודה, תודה רבה. תודה. תודה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. וישב שלמה על כיסא השם. למשל בתלמוד הירושלמי כתוב ששלמה חטא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רד מכיסאי. אז ברור, הבנו פשט. מה אומר התלמוד הבבלי? תלמוד הבבלי יש לו מאמר כזה. כתוב, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מולך על התחתונים, זאת אומרת אנשי בשר ודם, ועל העליונים. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא מולך על העליונים? כתוב, שלמה כתוב, לא סליחה, שלמה מלך גם על התחתונים גם על העליונים, כלומר לא יזרק רגע, הוא גם מלך על עולמות עליונים. איך יודעים? כתוב, לא הקדוש ברוך הוא, שלמה, וישב שלמה על כיסא השם. כיסא השם זה משהו ששייך לעליונים. נכון. זה כיסא השם, זה לא קשור בכלל אלינו. הוא מלך על העליונים, הוא מלך גם על האנשים וגם על העליונים. זאת אומרת, נושא המלכות...
זה נקרא סילוף, כן?
מה?
זה נקרא סילוף.
לא. זה פרשנות מסוימת שהייתה נכונה למציאות...
אתה לא יכול לומר ששלמה המלך מלך על העליונים.
למה אני לא יכול? בטח שאני יכול לומר.
יש קצת ענווה בעולם הזה. אם שלמה המלך...
בסדר, זה קשה. כתוב שידע את כל ה... ידע את ה... לא יודע, סילוף או לא סילוף זה פרשנות. בגלל שהוא יודע, שפות כאלה, אני לא יודע, אני לא בא להגיד דעה.
סילוף, לא כמו האמת.
אני חושב סילוף זה לא המילה הנכונה, לא... זה מדובר על פרשנות.
מיסלידינג,
אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה. בקיצור, זהו, זה הנושא המלכות. לכן התלמוד הירושלמי חשוב לו שנציין את הנושא של מלכות, של אובדן המלכות, זה נושא. לפי התלמוד הבבלי זה לא נושא, אז לכן אין שום בעיה להתעלם ממנו. זה היה... טוב, כמה מילים על יריחו, אני אגיד בקצרה. כמובן מתוך התלמוד הירושלמי, זה ברור. אני אגיד, אני לא אשאיר את זה בשאלות, בגלל שבכל זאת תקפתי לך.
אז רגע, זה ששלמה מלך כך וכך, זה בבלי אומר או ירושלמי?
הבבלי אומר שהוא מלך על העליונים. זה בדיוק, כיסא השם. כיסא השם, כיסא השם, זה לא יכול להיות בעולם שלנו. זה הכוונה.
וירושלמי מה אומר על זה?
רד מכיסא, הוא אומר ששלמה חטא, אמר לו רד מכיסא. הוא אומר, פשט, פשט, מה שכתוב. זה מה שהרב קוק כותב, מדינת ישראל זה כיסא השם בעולם. בקיצור, כמה מילים על יריחו. יריחו מוזכר בירושלמי ארבע פעמים. אני אגיד את זה, אני לא אעשה את זה בצורת שאלה, אני רק אזכור את העניין. מופיע ארבע פעמים מרכזיות. הפעם הראשונה, כתוב בקשר ל... כתוב שם שאסור, זה גמרא במסכת סנהדרין, כתוב שאסור, אסור, אסור לבנות את יריחו. אסור לבנות את יריחו, או לבנות, לבנות עיר אחרת ולקרוא לה יריחו.
באותו מקום.
לא, מקום אחר. כל מקום, אסור לבנות עיר ולקרוא לה יריחו.
למה?
ככה כתוב בירושלמי.
לזכור שקרה שם, לא?
כן, כן, מה הרעיון בזה? למה אסור לבנות את יריחו? קודם כל ראינו, קודם כל ראינו שבנו את יריחו. בתקופות מסוימות, כן, הם תארים על... מה הרעיון פה? שאסור, שיהושע אמר שאסור לבנות את יריחו, או לקרוא ליריחו. אני חושב ש... לפי אני יודעתי, לא הבעיה בלהקים מקום. להקים מקום זה מותר, זה לא הבעיה. הבעיה צריכים לזכור, יריחו זה מיתוס. מה המיתוס? המיתוס שיש נקודת התחלה. נקודת התחלה היא הכל לשם שמיים. זאת אומרת, אסור, בקיצור, מה שכתוב, שבעצם מה שרוצים לומר, שאסור לבנות את יריחו למטרות רווח. זאת אומרת, אם קבלנים רוצים שזה מקום טוב לעשות עסק, זה לא נכון. בגלל שבעצם צריך לחזור תמיד ליריחו, לזכור שאנחנו באנו פה לשם שמיים. אחרי זה, אחרי זה כמובן שאפשר לעשות, או בשאר הארץ, או בכל מקום, צריך להיות אבל איזה מקום שהוא סמל לאידיאליסטיקה, אידיאליסטיקה צרופה.
וואו, יד האמונה שלה.
תמיד להזכיר לנו שאנחנו באים מאיזה שורש אידיאליסטי. אחרי זה המקור השני.
זה כאילו הביקורים של העיר.
ביקורים של העיר, בדיוק. עיר ביקורים כזאת, נכון. עכשיו, המקור השני שמוזכר בירושלמי זה לגבי ההקפות. סתם מקור, זה שמקיפים, זה שמקיפים בירושלנות, בירושלנות, בהקפות, זה הכל נובע מהתלמוד הירושלמי שאומר שזה זכר ליריחו. זכר ליריחו, שם הקיפו את ה... שם הקיפו את העיר.
איפה זה כתוב?
בתלמוד הירושלמי, מסכת סוכה, ד' ג' או ג' ד', מסכת סוכה. שם כתוב שזה זכר להקפות, ושם, בכלל, זה חג סוכות. חג סוכות בא לדבר על המאמץ האנושי, על ה... כאילו, הדפנות זה המאמץ האנושי, זה המאמץ שלנו, והסכך זה הסייעתא דשמיא. כלומר, התערותא דלעילא, הסייעתא דשמיא היא קשורה בעצם למאמץ האנושי, זה הרעיון. הרי זה בדיוק העניין, אם לא, אם הכל היה נס, אז בשביל מה צריכים להקיף? אז זה בדיוק הרעיון, הקדוש ברוך הוא בא לומר לו, אני אעשה לכם נס רק אם תעשו מאמץ. זה כאילו בא לסמל את המאמץ. זה מקור שני. מקור שלישי, הוא מדבר על מאיפה לומדים שמותר לקנות, הרי יש דין שמותר לקנות בית בשבת, מגוי. דין מוכר, לא?
כן, כן, כן.
מה?
אפשר לשמור...
לא, לא, מותר לקנות בית. אומרים, כתוב, מותר, זה דין גם בתלמוד הבבלי. זה גם דין בתלמוד הבבלי. כתוב בתלמוד הבבלי שמותר לקנות בית. להגיד לגוי שיחתום על המחירה כדי לקנות בית בשבת. אבל התלמוד הירושלמי מחדש על זה. הוא אומר שבאופן עקרוני מותר לעשות מלאכה דאורייתא. כלומר, אולי לא צריכים באופן מעשי לעשות, אבל... כלומר,
מגוי אתה אומר?
מגוי. אם אני קונה בית מגוי, באופן עקרוני,
כן.
מותר לעשות מלאכה מדאורייתא.
ולא לבקש מגוי לחתום, אתה יכול.
לא, לחתום. לבקש מגוי צריך, בגלל שאם אני צריך לעשות מלאכה מדרבנן, אז אסור לי לעשות מלאכה דאורייתא. בכל זאת, אני צריך לשמור על השבת. אבל באופן עקרוני, אם נניח אין דרך אחרת, לא יודע, כן. לא יודע לצייר עכשיו ציור, אבל אם אין דרך אחרת, מותר לעשות מלאכה דאורייתא. כלומר,
גוי.
לא,
יהודי,
יהודי
אם מלאכ... אין גוי, אם אין גוי.
נניח אין גוי, אין גוי. אין גוי.
It's better to do with a guy, but if there's no guy, you can do a direct sale. What? To buy land in Eretz Israel, buy a house in Eretz Israel. From a guy.
אבל כתוב בבבלי.
לא, בבבלי כתוב שמותר לעשות מלאכה, דבר דרבנן, שזה נקרא להגיד לגוי. להגיד לגוי זה מלאכה דרבנן. לפי התלמוד הירושלמי, נכון שאם יש אפשרות אחרת לעשות על ידי גוי, צריך על ידי גוי, אבל לו יצויר שאין אפשרות כזאת, וצריכים לקנות את הבית, מותר לעשות מלאכה דאורייתא. כלומר, במילים אחרות, ארץ ישראל היא יותר חשובה מהשבת.
כאילו אפשר לחתום חתימה.
כן, נכון. ארץ ישראל יותר חשובה מהשבת, למה? מה עומד מאחורי העניין, לפי דעתי? בגלל שברור שהשבת מסמלת את העבודה, עבודת השם הרוחנית. כלומר, בלי עבודת השם, בלי הצד הרוחני, עם ישראל לא יהיה עם ישראל, הוא יהיה כמו כל העמים. אבל לפני זה, בבסיס הוא צריך להיות עם. ועם בא לידי ביטוי בארץ. זאת אומרת, זה הבסיס בכלל. לפני זה לא מדברים. כלומר, הוא הבסיס בעצם לתורה ולמצוות. בגלל שאם, זה פה השאלה, המצוות בחוץ לארץ, הרבה שאלות שתוך ה... שכמובן התשובה ברורה, רק שבתפיסה הדתית היא לא, היא לא בדיוק מדויקת. אבל היא לא בדיוק מדויקת למה שתורת ארץ ישראל אומרת. על כל פנים, ברור שצריך, קודם כל אנחנו צריכים להיות מוגדרים עם. ועם זה ארץ. אז זה חלק מהעניין. אז לכן ארץ ישראל היא קודמת לשבת. זה לפי התלמוד הירושלמי. עכשיו, אבל איך לומדים את זה? איך לומדים שארץ ישראל, איך לומדים שארץ ישראל היא
קודמת לשבת?
קודמת לשבת. לומדים את זה, איך יודעים? הרב גורן כותב את זה במפורש. בספר תורת השבת והמועד. איך לומדים את זה? לומדים את זה בגלל ש... לומדים את זה, שכתוב שם, לומדים את זה במלחמת יריחו. מלחמת יריחו נעשתה בשבת. מה?
נכבשה בשבת.
למה היא נכבשה? אז זה עוד הוכחה. למה היא צריכה להכבש בשבת? הרי אנחנו... הרי הקדוש ברוך הוא סידר את זה, שיסדר שלא יהיה בשבת. אלא... ברור שבמלחמה אנחנו עושים מלאכות דאורייתא, למה? אז למה הוא סידר את זה דווקא שיהיה בשבת? להגיד לנו את היסוד הזה שארץ ישראל...
מה? וזאת מלחמה שביוזמה, זה לא שאתה נתקף במלחמה.
נכון, נכון, זו מלחמה שאנחנו יזמנו אותה, נכון, זה בדיוק העניין, אנחנו יזמנו את המלחמה. הקדוש ברוך הוא יזם את המלחמה, למה הוא יזם שיהיה בשבת? בגלל להראות לנו את היסוד הזה שארץ ישראל גוברת על השבת. זאת אומרת, קניית בית בארץ ישראל זה כמו מלחמת מלחמה.
וואו.
זה נקרא, זה, הוא קורא לזה כיבוש, הרב גורן קורא לזה כיבוש אזרחי. זאת אומרת, אז כמו שמותר מלאכות במלחמה, ברור שמותר לעשות מלאכת דאורייתא. זאת הדבר פה, באופן העקרוני, לא באופן המעשי, באופן העקרוני מותר לעשות מלאכת דאורייתא. וזה מביא אותנו ליסוד האחרון. אז מכאן כתוב שאם שם כולם מסבירים מהרבה ראשונים ש... זה גם לקנות בית, האם מדובר רק בפשטות העניין, גם מסבירים כל מיני רבנים שלא מדובר רק במתי שיש שלטון ישראל, אלא גם במציאות ש במציאות נלך שאין יהודים בארץ ישראל, מציאות של גלות וכולי, מותר או לא? אז הדין הזה הוא דין תמידי, או נניח במציאות של ארץ ישראל והממשלה לא מסכימה, אז אתה אז מותר לקנות בית מערבי או אסור לקנות בית מערבי, לא? בפשטות לא נראה ש... זה בדיוק הרעיון, זה קורא לזה כיבוש אזרחי. בגלל שכיבוש אזרחי בעצם כל התיישבות בארץ, היא בעצם באה לקדם את עם ישראל. נכון שבאופ... אני אגמור את המקור האחרון שתבינו יותר על מה אני מדבר. המקור האחרון זה אם מותר לקחת מהחרם. בשלל, הרי קודם כל זה סוגיה בכלל מעניינת. יהושע אמר שאסור לקחת מהשלל, זה יהושע אמר. אסור לקחת מהשלל.
לא כל שלל, אלא בגלל שאת השלל הזה...
כן, כן, לא, אני רוצה להרחיב, אני רוצה להרחיב. מה? שלל של יריחו, אסור לגעת בשלל יריחו. יהושע אמר שאסור לגעת בשלל יריחו. עכשיו יש מחלוקת בין שני התלמודים. הרי לא הקדוש ברוך הוא אמר, יהושע החליט את זה על דעתו. האם זה נכון מה שיהושע עשה, או לא נכון מה שיהושע עשה? אז לפי התלמוד הבבלי זה לא נכון. כלומר, מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא, אחרי שנתקלו בחטא של החן, הרי מה קרה? החן מעל בחירים. אז היה מפלה, די. ואז יהושע נופל על פניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה נופל על פניך? אתה אשם. אני אמרתי לך, לא יש להגיד, לא להגעת בשלל? אתה אשם. זה אומר התלמוד הבבלי. בתלמוד הירושלמי כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא שיבח את יהושע על זה שהוא אמר להחרים את ה... מה פה המחלוקת? אני קצרתי קצת, זה קצת יותר מורכב, אבל מה פה המחלוקת? למה התלמוד הבבלי אומר שזה לא נכון מה שיהושע עשה, והתלמוד הירושלמי אמר שזה כן נכון? בגלל שכאילו התלמוד הבבלי אומר, אומרים לי, יהושע, תהיה ריאלי, תראה מה המציאות, תסתכל בשטח. אתה מאמין שעם ישראל לקח מהשלל? תהיה ריאלי. אתה עשית דבר לא נכון. תסתכל על הציבור, תראה, זה מה שאומר התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי אומר, נכון שבאופן עקרוני במלחמות ישראל מותר לקחת מהשלל, זה נוגע בנקודה שאמרנו מקודם. אבל מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שמאמין בכוחות של עם ישראל ומציב אתגרים. הוא אומר, נכון שמותר לקחת בשלל, אבל במלחמה הזאת לא נוגעים, ואנחנו יכולים לעמוד בזה. אנחנו יכולים לעמוד באתגר הזה, בגלל שאנחנו מאמינים בעם ישראל. עם ישראל כולו, אנחנו רואים את יוסי שריד רץ, רץ בכל הגבעות ומקים את ההתנחלויות, זה ברור. זה שבמקרה לא עושה את זה, זה במקרה. אבל זה שבונים בית בארץ ישראל, זה שבונים בית ארץ ישראל, זה בעצם, למה מותר לחלל את השבת על זה? בגלל שזה בעצם, כל עם ישראל רוצה את זה, זה ברור שהוא רוצה את זה, זה במקרה עד עכשיו הוא לא אמר שהוא רוצה את זה. אף אחד לא הציב לו את האתגרים הנכונים.
אז איך אתה מסביר את מה שקורה היום במדינה הזאת, שמחזירים בתים?
איך אני מסביר? אני מסביר שפשוט מאוד, לא זכינו למנהיגים שבאמת מציבים את האתגרים הנכונים. הוא עדיין מספיק הסברה, אבל הדברים האלה הגיעו. עם ישראל ברור שבשורשו הוא... אם זה היה רק בית פרטי שישאר לנצח נצחים, אז באמת אולי אין שום מטר.
שאין מניין.
מה?
אנשים שלא באים כאן לשבת כי אין מניין. זה חילול השם.
כן.
אני אומר, בסופו של דבר, אין ספק שברגע שתהיה הסברה נכונה, ברגע שיהיה מנהיגות אמיתית, אז הפוטנציאל הזה הוא רק מחכה למישהו שיקרא לו. שיציב לו את האתגר.
שיקעל אותו.
נכון, הדברים האלה קיימים, אתה רואה, רואים בקטן, רואים כל מיני כוחות באומה. אבל זה עדיין, אין מישהו ש... אין מישהו שיבין שבשביל זה, זה מלכות ישראל. מלכות ישראל זה להוציא לפועל את הפוטנציאל שקיים בנוער. זה מלכות ישראל. היום כל הזמן אנחנו משמרים, ולא מבינים שזאת המטרה. מה זה גוש אמונים? גוש אמונים תפקידו להוציא לפועל את ה... זה תנועה חינוך. נכון, זה לא המטרה, כמובן, על ידי יישוב הארץ מוצאים את זה יותר לפועל, אבל זה תנועת חינוך, זאת אומרת, זה אמונה שיכולים לפעול ולעשות. זה הכוחות לאט ולאט מתגלים, גם בתוך משברים, אני ראיתי סרט על גוש קטיף, אז ראית איך את הבני נוער, איך ביום אחד הקימו יישוב, איזה כוחות כאלה, הכוחות האלה יפרצו, הם מוכרחים לפרוץ פעם. לא יכול להיות שלא יפרצו, אבל את רואה איזה כוחות תמונים
בעם,
מה, כן,
מחכים להם לפרוץ.
נכון, מחכים שיהיה איזה מנהיג שייתן אתגרים, שיוציב אתגרים. מה?
90% מן הנאשמים בבית המשפט זה מתנחלים.
בקיצור, אנחנו
90% בבית המשפט זה מתנחלים.
נכון,
כי עושים מלא מלאום.
אבל המסיבה עכשיו של פרס זה היה כמו הסעודה של אחשוורוש, נכון?
יכול להיות.
כולם השתתפו כמעט. אנחנו פה והם היו בבנייני האומה.
לא יודע, כל מיני אספמיות. לא מבינים מה באמת התפקיד של התוכה. טוב, אנחנו סיימנו.
שכוח.
היה מאוד מעניין.
נכון.
תודה לך מאוד.
מעורר תקווה.
מרב לס, בשלום על ישראל.